עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אתכם פה בשעה הקרובה, והיום אני רוצה לדבר על השאלה שהגיעה פעמים רבות, וזה למה לא, ממש לא, להישקל כל יום, כל כמה זמן כן להישקל. אחר כך אני רוצה לספר לכם על המיזם המדהים, ירקות ופירות, ישירות מהחקלאי עד לבית במחיר ממש משתלם והכי טריים בעולם. אנחנו גם נדבר על איזה מוצרי חלב אפשריים למי שרגיש ללקטוז. אחר כך על המחקר החדש על אריטריטול, טוב לנו או מזיק לנו, על הממתיק הנפוץ כל כך, וגם על האם יש יותר מדי חלבון, האם יש דבר כזה יותר מדי חלבון, מה הנזקים בעודף חלבון, כמה פחות או יותר צריך, ובסוף מתכון לעוגיות, שקדים, פריחות, פריחות, פריחות מתפוררות בפה. כל מי שרוצה לדבר בשידור מוזמן ל-0552-103-103, או לשלוח עדיף וואטסאפ למספר 054-70-103-70, 054-70-103-70 לכל שאלה. מפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור, שקד מורג, עורכת הדיגיטל, חירות עזני, ואחראית על הפייסבוק, ראות מתיתיהו, ארגון, צוות נשי ב-100%. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל מהשאלה שהגיעה באמת באמת הרבה פעמים, וזה שווה התייחסות. אני רואה מין תגובות כאלה, גם בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, אבל באופן כללי בפייסבוק כשאתם שואלים אותי, תגובה כזאת, שמרתי על הדיאטה, למחרת נשקלתי וראיתי שעליתי קילו, איך זה ייתכן? אז תקשיבו, יש כל כך הרבה דברים שמשפיעים על המשקל, זה בהחלט 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 ייתכן, אז אנחנו לא אמורים פשוט לשמור על הדיאטה יום אחד, ואז לשקל ולצפות לראות תוצאות, כי המשקלים לא עד כדי כך מדויקים. לא בגלל שמכשיר המשקל הוא לא מדויק, אלא בגלל שהמשקל עצמו מושפע ממלא מלא מלא דברים. למשל, אם אכלתי סלט ירקות גדול אחרי שעה 8 בערב, אני כמובן ממליצה לאכול סלט ירקות גדול בכל שעה, אבל שימו לב, אם זה מאוחר בערב, זה עדיין לא יתקל עד למחרת בבוקר. הירקות עדיין נמצאים בבטן ומראים לנו כאילו שעלינו קילו. אחר כך, עצירות, אם מישהו יש לו, עוד לא הייתה לו פעילות מעיים והוא נשקל לפני פעילות מעיים, הוא עלול לראות קילו יותר. נוזלים, אם מישהו אוכל גבינה מלוכה, רוטף סויה, מלפפונים חמוצים, זיתים, משהו עם הרבה מלח, זה עלול לגרום לצבירת נוזלים של כמה מאות גרמים שעלולים לראות את זה למחרת, אולי הנוזלים עוד לא יצאו. יש לנו גם צבירת נוזלים הורמונלית אצל נשים, בעיקר לפני מחזור חודשי. יש לנו גם צבירת נוזלים ממזג אוויר, אם אתם שמים לב, בקיץ למשל, הטבעת לוחצת, בקושי נכנסת, בקושי יוצאת, ובחורף היא די משוחררת. גם זה, גם המזג אוויר יכול לעשות לנו צבירת נוזלים. ובנוסף לזה המשקל לא עד כדי כך מדויק, אנחנו פתאום יכולים לראות, עלינו כאילו ירדנו איזה 300 גרם, עלינו 300 גרם, וזה לא משמעותי כל כך, כאילו אנחנו יכולים להיות מושפעים מהתוצאה הזאת ולהתנהג אחרת, נגיד אם ראינו שעלינו להתבאס מזה ולהפסיק את התהליך, חבל, חבל, זה לא אומר כלום אם עלינו פתאום אחרי יום אחד, זה לא אומר שום דבר על אחוז השומן, זה לא יכול להגיד שום דבר על אחוז השומן. ירידה מצוינת זה 100 גרם ליום. 100 גרם זה להעיף מהגוף חבילת חמאה, 700 גרם לשבוע. אוקיי, אז איך אתם יכולים לראות 100 גרם ירידה במשקל אחרי יום אחד? אי אפשר לראות את זה. זה לא עד כדי כך מדויק. אז פעם בשבוע, אולי פעם בשבועיים, בשעות הבוקר, אחרי פעילות מאיים, וגם בתנאי שלא אכלתם ארוחת ערב מאוחרת, בצורה יוצאת דופן, זה הכי טוב. אוקיי, יש לנו עכשיו את פינת חקלאי השבוע, והיום אני רוצה לשתף אתכם במשהו. שכנה שלי, שרי המקסימה, שלחה לי בבוקר אתמול, אם יכול לעניין אותי משהו, שולחת לי לינק, משלמים 149 שקלים, מקבלים קופסה עם ירקות ישירות מהחקלאי. ויש שם איזה רשימה כזאת, לא יותר מדי קראתי אותה, אבל ישר שילמתי, ובערב הקופסה הגיעה. נקודת חלוקה, שני רחובות מהבית שלי, הגיעה הקופסה. תקשיבו, בשבילי לפחות זה אושר לראות את המלפפונים הכי טריים והכי טעימים שאכלתי בשנים האחרונות, ופטריות הכי טריות שיכולות להיות, ואננס עם ריח כזה מהמם, ועגבניות, ועגבניות שרי מתוקות וקריספיות, ומה עוד היה שם? אני לא זוכרת כבר, גזר וחסה ופלפלים וצנוניות, וכל כך הרבה הפתעות מדהימות מדהימות, וזה ישר לחקלאי בלי תיווך באמצע, הכי טרי שיכול להיות, ובמחיר ממש 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 משתלם. אז אמרתי, אני חייבת לדבר איתו בשידור היום, אז אני רוצה לדבר עם עידן. עידן, עשור, אתה איתי על הקו?
אני איתך, צהריים טובים.
צהריים טובים, והיה לי ממש ממש כיף לקבל אתמול את הארגז הזה, זה מיזם מדהים מדהים מדהים, אני רוצה לשמוע ממך עוד עליו, ואחר כך נשים את הלינק לכל מי שרוצה בפייסבוק של הרדיו.
כיף לשמוע קודם כל, אני מתחמם את הלב.
אני שמחה.
טוב, אני אספר לה ככה בקצרה.
כן.
על חנות שהוקמה אונליין לבתים.
כן.
ברשת.
כן.
בתקופת הקורונה.
אוה, איזה יופי.
כן, כן, וגם בתקופת הקורונה, זה היה ממש, אבל עם סל מוצרים, מעל 200 מוצרים, ממש חנות שיש בה הכל.
כן.
ועבדנו, והיה בסדר.
אתה חקלאי? בסוף,
אני חקלאי, מדברת איתי, אני החקלאי. אני המגדל, החקלאי, העורב.
אתה מגדל את כל מה שאתה מוכר, או שזה שיתוף פעולה של כמה חקלאים?
לא, אני מגדל, קודם כל האזור שלנו אזור מאוד גדול של חקלאות.
איפה אתה נמצא?
זה הנגב המערבי, מועצה אזורית אשכול.
אה, מעולה.
כן, מה שנקרא עוטף, שלא אוהבים, אני לא אוהב להשתמש במונח, אבל אנחנו פה.
עוטפי ישראל, אם כבר לא עוטפי עזה.
אז זהו, בדיוק.
בדיוק.
כולנו בזה.
כן.
אז קודם כל אני מגדל בעיקר עגבניות שרי, חצילים, עגבניות שרי כל מיני סוגים, עגבניות רגילות, קישואים בחורף, ואני לוקח מחברים, חברים שמגדלים פה, ירק, אננס, כמו שאמרת, כמו שתיארת, והרעיון היה באמת, באמת, באמת להביא מוצר טרי. תמיד היו הרבה חבר'ה פוגשים אותי, אומרים, תשמע, אנחנו לא רואים את הסחורות היפות, אתם בטח מייצאים אותם, אנחנו לא מייצאים כלום, אין ייצוא של עגבניות, הכל נכנס פה לשוק המקומי, פשוט זה מגיע לחנויות יותר יוקרה, יותר בוטיק וכאלה.
זה לא רק יותר טרי, זה גם המחיר נראה לי יותר
משקל. כן, תראי, המחיר אני יכול לשלוט בו, לצורך העניין, המחירי הצ'רי מוכרים היום באתרים ב-40 שקלים לקילו. 40 שקלים לקילו, אני לא רוצה גם, זה המון. אבל באמת כאילו אין, יש מחסור גדול. אז אצלי היתרון שאני יודע לתמחר את זה בהרבה הרבה פחות.
כן.
את יכולה לראות, הסל השבוע למשל, הוא הרבה יותר זול מאחרים, מותרים, כמו שאמרת, מלפפונים,
הפטריות, גם המלפפונים, תקשיב, כאלה טעימים, אני מזמן לא אכלתי, והיו לי בבית מקודם, ואני אמרתי, די, אני משווה אחד לאחד, אכלתי ביס מזה וביס מזה, ואני אומר, וואו, איזה הבדל.
נכון, כי אני, בגלל שזה, אני מצליח להרוז את זה פה בבית אריזה, אני תופס את החקלאי, אז גם אני יודע לתפוס את הזמן של מתי הוא כותף את זה. יש משמעות לזמן, אם זה בבוקר או אחר הצהריים, אז אני יודע לתזמן את כל הדברים האלה, בגלל זה אני מצליח להגיע עם תוצר טוב.
עכשיו, אז עכשיו, כאילו, אתה מוכר את זה בכל הארץ, או שבמקרה יצא
לי? אני מגיע למקומות, תראי, אני חייב להגיד, שהייתה פה מישהי מדהימה מדהימה בשם דניאל אדלר, שהיא איכשהו הרימה אותי, כי אחרי המלחמה פה הלכו כל העובדים, והמשק ניזוק. המשק שלי ניזוק, ובאמת באו אנשים טובים, והייתה ערבות הדדית ותרומה ועזרה, והייתה מישהי מתל אביב, דניאל, שהרימה פשוט המיזם הזה. פשוט הקימה את המיזם, והקימה קבוצות ואנשים ואנשי קשר, וזה קרה מעור וגידים, ואת רואה, אנחנו מדברים, אז...
כן, שאלה אם זה הגיע במקרה לגמרי.
אז זהו, ככה זה מופעת.
נגיד, עכשיו, איך מישהו רוצה, כאילו, גם לאכול ירקות טריים, וגם לעזור לחקלאי העוטף, בכל זאת נגיד, איך אפשר להגיע?
במקרה הזה אין הרבה מיזמים כאלה, אבל צריך לראות מיזמים כאלה.
כן, אבל נגיד אליך, איך אני יכולה להגיע? מה אני מחפשת? עשור 69.
אז אני צריך אנשי קשר, יוצרים, יש מישהי שמתעסקת בזה, ואז פותחים קבוצה, ושם אנחנו מפרסמים את הקבוצה, מתי אנחנו מגיעים, לאן, מדברים איזה איש קשר, מתאמים איתו, מתאים לכולם, מגיעים לנקודה, כולם עושים הזמנה יש באתר של גרו, יש ארמד שאתה לינק.
איפה הלינק? תשלח לי אותו שאני אוכל לשים אותו בפייסבוק של הרדיו.
אז אחר כך אני אדבר עם מי שמפסק את זה אצלי, ואני אעביר את זה אלייך.
אוקיי.
ונקשר ביניהם.
אוקיי.
ואז אנחנו מפרסמים בכל נקודה שאנשים רוצים שנגיע אליהם.
כן.
ומגיעים. מה שחשוב, שככל שהריכוז יותר גדול, אז הרבה יותר קל לי, א', גם להוזיל את המחיר, זאת אומרת, להוסיף אפילו עוד מוצרים.
הבנתי.
ואז גם הלוגיסטיקה יותר פשוטה, וגם הטריות יותר נשמרת.
הבנתי, אבל נגיד אם מישהו עכשיו כרגע הוא נכנס לאתר שלך, הוא לא יכול להזמין משהו
כרגע
יחיד.
לא, כרגע לא, כרגע לא, כרגע לא.
זאת אומרת, צריך לפתוח לא. איזושהי קבוצה, ואז אנחנו יכולים להיות בטוחים שהחקלאות מגיע.
בדיוק, יש קשר, אפשר להגיע, כן. אז אני פותח ואני מגיע לכל מקום.
הבנתי, כן. מעולה, ותגיד, ועכשיו, ואננס? אננס כן, אצלכם כן, בנגב?
התחילו לגדל הכל, תתפלי אפילו ענבים.
בנגב?
כן, כן,
טוב,
בנגב,
איזה
גדל
כיף.
פה הכל. כן, כן, יש פה הכל, באמת.
ופטריות, באמת יש הכל, והכל טעים כזה, ובאמת
מדהים,
סופר טרי.
זה טרי, יש משמעות לטריות ולזמן.
עכשיו, ועכשיו עם חוסר בידיים עובדות, מה, איך אתם מסתדרים? מה זה, יש מתנדבים כאילו?
לא, קודם כל התחילו לחזור עובדים זרים.
אהה.
נלנדים בעיקר שעזבו, אותם אלה שעזבו, חלקם חזרו.
הבנתי.
כרגע אין כניסות חדשות, אבל מסתדרים.
כן.
עכשיו זה פחות מתנדבים.
פחות.
כן, אבל עכשיו עיקר המחירים הבאה בגווניה הזה, בגלל המזג אוויר, זה בעיקר הבעיה.
כן, מזג אוויר פה לוהט.
כן, הוא פוגע בצימוח, בגידול, בפרחים, מוריד את התפוקה. וזה גם מחירים מאוד מאוד גבוהים. אבל... אני החקלאי, אז אני יכול לרשות לעצמי להיות, אני הראשון שכותף.
כן.
אז מי שמצטרף נכון. אלינו, הוא נהנה מזה.
נכון.
גם במחיר
בלי,
וגם באיכות, כי היום קשה להשיג את זה, כן?
נכון, בלי שולם לעוד עשרה באמצע, שאחד שמוכר בשבילך, ואחד שמוביל, ואחד שזה, ואני לא יודעת מה.
כן, כן.
בהחלט. איך אתם משנים את זה לכל הארץ? זה גם כן, כאילו אתם אחראים לזה?
הכל אני עושה, הכל. יש סטטיסטיקה, רכב, הכל אני עושה, את כל התהליך.
טוב, אז עשור 69, מיזם ירקות, קופסאות, ישר מהחקלאי, חקלאי ישראל, חקלאי העוטף שלנו, כל מה שירצה יהיה לינק בפייסבוק של הרדיו להצטרפות לפתיחת קבוצות, כן? אם אני מבינה
כן,
נכון?
כן.
בסדר גמור. אז אני מחכה שתשלחו לי, אם אפשר ממש בקרוב, לפני שהתוכנית תיגמר, שנשים את זה ואני יודע על זה.
מעולה, יופי. אני שולח. תודה רבה.
תודה רבה 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 לעידן, תודה רבה. ובהצלחה, בהצלחה מכל הלב. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
ובפינת המיתוסים היום, איזה מוצר חלב אפשרי למי שרגיש ללקטוז? שאלה של מאזין קבוע שהגיע בפייסבוק, שרשם, אני רגיש ללקטוז אבל לא אוהב מוצרי חלב. האם אני חייב לוותר עליהם או לקנות רק שכתוב מוצר שכתוב עליו נטול לקטוז. אז קודם כל, אני רוצה להרגיע אותך. זאת לא בעיה נדירה, לפי הסטטיסטיקות, 70% מהמבוגרים סובלים ממחסור באנזים לקטז, שהוא האנזים שמפרק את הלקטוז, סוכר חלב, במעיים שלנו. ואז מה קורה? אם אוכלים מוצר חלב, ובמוצר חלב הזה יש לקטוז, והלקטוז מגיע למעיים, והלקטוז לא מתפרק, כי חסר האנזים שמפרק אותו, אז החיידקים שמחים נורא, ומתחילים לחגוג על הסוכר הזה, על סוכר החלב לקטוז, ויוצרים גזים, וזה לפעמים עושה כאבי בטן, לפעמים שלשולים. אז נכון, יש היום הרבה מוצרי חלב שכתוב עליהם מופחת לקטוז, או דל לקטוז, או נטול לקטוז, מה קורה? חסו אותם נטול לקטוז, שמו בהם את האנזים שחסר במעיים, את הלקטז, את החלבון הזה שמפרק את הלקטוז, הוא מפרק אותו לגלוקוז ולגלקטוז. ואז אין שם הלקטוז, או שאין, או שזה ברמות מופחתת. אז קודם כל, ברגע שהלקטוז יתפרק לגלוקוז וגלקטוז, אז הוא נהיה יותר מתוק. זה קודם כל, כל מוצרי החלב האלה, כל מי שתהה למה זה יותר מתוק, זאת הסיבה. והדבר השני זה, שהיה מחקר לאחרונה, שאני רוצה לעודד אותך בהמשך לעידודנו, זה שהיה המחקר ובדקו מה קורה עם אנשים שהם רגישים ללקטוז, אוכלים קצת לקטוז בכוונה, האם זה עושה להם שהגוף בכל זאת ייצר יותר מהאנזים, אז התשובה הייתה לא, אבל מה הסתבר? שצמחו חיידקים נוספים, שהם כן פרקו את הלקטוז, ואז הגוף כן הייתה לו סוג של הסתגלות מסוימת. אבל, אם אתה לא רוצה לנסות את זה, מה שאני מציעה זה כזה דבר. שים לב, על כל מוצר חלב רשום פחממות, כמה פחממות יש על האריזה. פחממות במוצר חלב זה לקטוז. כל מה שרשום פחממות זה לקטוז. נגיד אם על חלב רשום 5 גרם לקטוז ל-100 גרם, כלומר בכוס חלב יש 10 גרם, שזה 2 כפיות לקטוז, זה הרבה. אבל בגבינה צהובה, שים לב, כתוב 0.1, 0.1, לפעמים 0.2, לפעמים 0.09, אבל 0.1 זה קרוב ל-0, כמעט שאין שם לקטוז, ולכן רוב הגבינות הקשות, הצהובות, מתאימות לך, ואתה כן יכול לאכול אותן, למרות שיש לך רגישות ללקטוז. יש לנו מאזינה על הקו? שלום.
היי. היי, אני מחכה גם ללינק של
ה... כן, תקשיבי, מדהים. אז אני, מה זה מבסוט? אז בשבילי כאילו כל כך משמח, אם יש משהו שמשמח אותי, זה לקבל ארגז כזה.
מעולה.
גם ארגז בגדים זה היה יכול להיות מאוד משמח, אבל אף אחד לא...
הוא יכול לעשות שיתוף פעולה.
כן.
השאלה שלי היא, בגיל המעבר 51, האם יש החלבון הוא עדיין גרם לקילו?
הכמות החלבון לא קשורה לגיל המעבר, אלא לדבר אחד בלבד, לא לגיל ולא למין גם, לא עם גבר או אישה. זה קשור לכמה שרירים יש לך בגוף. בדרך כלל, שנייה, בדרך כלל, לגברים יש יותר שרירים מאשר לנשים, זה קשור להורמון הטסטוסטרון שיותר מאפשר בניית שרירים. בדרך כלל, לא תמיד, בדרך כלל עם הגיל יש פחות שרירים, כי אנשים פעילים פחות, עושים פחות, מתפרק יותר שריר, יש פחות הורמונים, פחות בניית שרירים, בדרך כלל, אבל זה לא חייב, זה ממש לא חייב, יש אנשים שהם מאוד 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 פעילים ורצים, ואני לא יודעת מה, בספורט תחרותי גם בגיל 70. ולכן אני יכולה להגיד בדרך כלל וזה לא תמיד. כלומר, מה שמשנה לכמות החלבון שאת צריכה, זה לא כל כך בת כמה את ופחות אם את גבר או אישה, אלא יותר כמה ספורט את עושה וכמה שרירים יש לך בגוף. אם יש לך יותר שרירים, את צריכה יותר חלבון, אם יש לך פחות שרירים, את צריכה פחות חלבון, וזה לא, לא קשור לגיל המעבר. זה יכול להיות בעקיפין קשור, אבל זה לא בהכרח. אני מכירה הרבה, אני אתן לך, יודעת מה? דוגמת אמא שלי. אם אני זוכרת נכון, זה מה שאני זוכרת, אני אגיד לך, היא לא עשתה ספורט בכלל עד גיל 60. גיל 60 פתאום? דרך, התחילה אחת לחדר כושר כל יום, כל יום, כל יום, וצעידות, ופילטיס, וספורט וכזה, וספורט כזה, ועד עכשיו היא בת 84, נראה לי עושה איזה 5 שעות, כל מיני שיעורי ספורט ביום, ובריכה ושחייה, ופילטיס, ולא יודעת מה. והיא לא עשתה קודם, והיא בגיל 60, התחילה לבנות שרירים, התחילה לשפר את גמישות המפרקים, התחילה את הכל, וזה לא קשור לגיל המעבר.
אוקיי, אז על מנת לבנות את השריר, אז לא צריך יותר חלבון?
כן צריך, אבל זה כבר לא קשור לגיל המעבר, מה זה קשור? את יכולה להגיד לי בגיל 30 אני מתחילה לבנות שרירים, את יכולה להגיד לי...
אוקיי. אז מה, זה גרם וחצי?
גרם וחצי זה אם את עושה ספורט משמעותי. מאוד.
אוקיי.
לא אם את מתחילה צעידה ותודה רבה ו10 דקות הרמת 2 משקולות של 0.5 קילו.
הבנתי. עכשיו, אז נגיד בפרוסת גבינה צהובה 9% מנטל, אם ספרתי, יש בערך 6-7 גרם.
נכון, מדהימה, מעולה, כל הכבוד.
לא כולסטרול, וסידן, עכשיו אני הולכת...
סידן מלא.
למקסם את התזונה, אז אני אומרת, אוקיי, סידן צריך אישה סביב 1200 מיליגרם ליום, נכון?
אוקיי, נכון.
אז פרוסת גבינה צהובה כזאת של 9%.
יש לה איזה 200-300 אולי... אוקיי. תעלו של איזה חברה, כן, בהחלט.
אוקיי, עכשיו, עוד שאלה, החלבון, כל היוגורט פרו ומשקה פרו, החלבון הזה זמין באמת?
כן, חלבון מצוין.
אוקיי, עכשיו, אם אפשר להימנע מהפקות, הפקות זה לא רע, אבל עדיף שלא.
למה לא? זה כמו שתגיד, אם אפשר להימנע מסימילק לתינוק, אז אני אתן לו חלב פרה, אין כזה, אני לא רואה משהו לא טוב.
אין, אוקיי, אוקיי, ו... אם אני כזה רואה שאני לא מצליחה, אין חסרונות בהפקות האלה?
לא, לא. את יכולה, אם את לא מצליחה, בהמשך לשאלה שהתחלת לשאול, אם את לא מגיעה לכמות החלבון הדרושה בתזונה באוכל זמין, את יכולה לקנות את ההפקה הזאת ולהוסיף אותה בערך סקופ, אם את רוצה בשייק, או לדייסת שיבול צ'ואל, או לכם איזה פנקייק, או מה שבא לך, כאילו אין עם זה שום דבר רע, כל עוד כמובן את מסתכלת על רשימת הרכיבים, אבל הדבר הזה הוא נכון לכל מוצר, לא רק להפקות
אחר. אם אוכלים דק של 100-200...
אין בעיה, זה מנת חלבון מצוינת, אבל נגיד שזה עדיין לא הספיק לך, אז את יכולה להוסיף...
ב-100 גרם דק יש...
ב-100 גרם כל חלבון דק, בשר, עוף ובקר, יש כ-22 גרם חלבון.
שזה הרבה.
כן, זה בהחלט מספיק. יופי, תודה רבה רבה.
תודה.
שאלה מעולה מעולה. יש לנו עוד מאזינה, שלום. רציתי להגיד לך תודה לפני שהתחלנו לדבר. שלום, מה שלומך?
היי, בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור.
בהתייחס למה שדיברת קודם על הפירות, אני לא יודעת אם פירות, אבל ירקות,
כן.
אז באמת זה מיזם מעולה.
נכון.
רק, יש משהו אחד שכאילו מציק לי במחשבות כל הזמן,
נו.
זה למה עגבניות שרי, שהם פטנט ישראלי, כל כן. כך, כל כך יקרות, כמו
שאומר. אני אגיד לך למה, אני ניסיתי לגדל עגבניות שרי פעם. קודם כל, זה יותר קשה לגדל את זה. דבר שני, אני כאילו... לקטוף את זה, תקשיבי, זה מסובך, זה לא כזה, את לוקחת כותפת, זה או, זה בצרורות כאלה, וחלק נופל וחלק לא, אני חושבת שזה פשוט יותר קשה לגידול, ופחות בכמות מגדלים את זה בארץ, פחות מהגווניות רגילות, ולכן זה בסוף מה שיוצא. אני יכולה לשאול, אני יכולה לבקש לגדל, לדבר עם מגדל של גווניות שרי בשבוע הבא, ממועצת הצמחים, אני מקווה שיוכלו למצוא לי מישהו כזה, ואז נשאל אותו את הדבר הזה. אבל בעיקרון, תחשבי, כל הדברים הקטנים בדרך כלל עולים יותר, נגיד עובדבנים.
נכון.
נגיד שקדים, פולי קפה שכותפים אחד-אחד. כל הדברים שהם יותר קשים, הקטנים, שהם יותר קשים לקטיף, לגידול וכאלה, אז תמיד איכשהו יותר יקר.
כן, אבל עגבניות שרי, שמתי לב שבזמן האחרון, הם כמעט כמו עגבניות רגילות, כשקוטפים אותם באשכול, אז כאילו יש בהם הרבה, את
מבינת,
גם עגבניות כאילו
קוטפים. אני באמת, את צודקת.
ככה זה נראה לי, אבל...
בואי נשאל, בואי נברר את העניין, אני עוד מחירים פחות מבינה, אני יכולה להגיד לך מבחינת הערך התזונתי.
בסדר, עכשיו זה השאלה שלי.
כן.
בזמנו, אני זוכרת שדיברת על אם רוצים להימנע מבטן נפוחה ביום שיש אירוע.
נכון.
אז לא לאכול ירקות.
נכון.
שאלה שלי היא כזאת, האם זה גם לגבי פירות? או שפירות זה לא אותו דבר, או לא אותו
זה
דבר.
זה פחות עושה נפיחות בדרך כלל. אני אגיד לך כאילו, את הרעיון הכללי, שהפירות הם מתעכלים יותר בקלות בגוף, הם בדרך כלל יהיו יותר עם מרקם, יותר רך, עם סיבים פחות קשים, הסיבים שלהם. תחשבי על בננה, תחשבי על אבטיח, תחשבי על מלון, הם יותר רכים מאשר חסה וגזר ופלפל אפילו. תחשבים יותר קצת, ולכן, את יודעת את אותה שאלה, אפשר לשאול, נגיד, איך זה שטוטים זה 7% סוכר, וגזר זה 7% סוכר, וגזר הוא בירקות וטוטים זה בפירות, וזאת הסיבה. מהגזר פחות נספג בסוף, כי הוא מתעכל פחות טוב, יותר קשה לגוף לעכל אותו, והטוטים יותר קל לעכל אותם בגלל שהם רכים. אותו דבר גם מהבחינה של התחושה של הנפיחות. הנפיחות היא בגלל הקושי בעיכול. ככל שזה יותר קשה להקל אותו, זה נשאר יותר זמן במערכת העיכול, יותר זמן בקיבה. בקיבה, אם את אוכלת איזה סלט ענק ונשאר לכם 6 שעות, אז 6 שעות את תרגישי יותר נפוחה. עכשיו, אני לא אכפת לי, אבל אם היה לי אירוע בערב, אם הבן שלי מתחתן בערב, אני לא אוכל סלט כמו שאני אוכלת כל יום בגודל של 5 משפחות ביחד. עכשיו, הסלט לא חייב גם לשקול הרבה, פשוט יש לו נפח ענק. אני יכולה לאכול לפעמים חסה ערבית שלמה, ועל זה לשים לי את העגבניות ואת המלפפונים ואת הפלפל ואת הגזרים ואת הקישויים אני אוהבת טריים עכשיו, ואני יכולה לשים על זה עוד ירקות בתנור וסלק טרי, ולא יודעת מה, אני יכולה, הוא לא ישקול כל כך הרבה, אבל זה נפח של קערה ענקית ענקית ענקית, שתחשבי שכל זה נכנס לתוך הבטן, זה עושה נפיחות, ועד שזה מתעכל, זה לוקח לזה זמן. עכשיו אף אחד לא יאכל כזה כזאת קערה ענקית, ענקית, ענקית של פירות. שאם היית כן אוכלת, יכול להיות שזה גם היה עושה לך נפיחות, אבל מה את אוכלת? בננה אחת? תפוח אחד? קערה קטנה, אבטיח? את לא אוכלת כזה, אני אישית לא הייתי אוכלת קערה כזאת ענקית, כמו שאני אוכלת של ירקות, שתחשבי על הקערה הכי גדולה של מגישים על שולחן משפחתי.
אבל רגע, אבל כאילו נגיד תפוח, הוא די קשה, זאת אומרת, אני לא דברת על אלה שהם כאילו קצת רכים
בדבר. נכון,
התפוח... תפוח שהוא קשה, או...
כן, אבל זה לא, זה רק הקליפה שלו בעיקרון יותר קשה לעיכול, שזה פחות, תחשבי שהקליפה שלו זה כמו חסה. זה רוב הפירות, בואו נגיד, אני לא יכולה להגיד כולם, רוב הפירות יהיו הרבה פחות קשים לעיכול, מהשוואה לרוב מה שאנחנו קוראים ירקות.
אז נגיד ביום של אירוע, כמה מומלץ, או מומלץ לא לאכול בכלל?
תראי, תלוי מתי האירוע באיזה שעה, אני גם לא בטוחה שיהיה לך תיאבון לשבת, אם הבן שלך מתחתן, לא שאת נשמעת לי, את יותר צעירה, אבל...
דווקא כן.
מה, הבן שלך מתחתן?
בת.
מה את אומרת, מזל טוב? אני מבטיחה לך שביום של האירוע, לא בדיוק יתחשק לך לחתוך לעצמך סלט. תאכלי סנדוויץ' עם גבינה צהובה פחות לקטוז, וסגרנו את העניין, את לא צריכה, אני, ההמלצה שלי, מה שאני נתתי בדיוק הנחיות בקורס הדיאטה בפייסבוק עכשיו, זה 4 ימים קודם להתחיל להפחית. אם האירוע הזה, יום הוא נגיד שלישי?
ראשון.
ראשון. אז מיום, אז מיום חמישי, מיום חמישי להתחיל כזה, יום חמישי נגיד רגיל, יום שישי כבר בערב טיפה פחות, יום שבת כבר מהצהריים, להפסיק עם הירקות, ויום ראשון כזה, עגבניה, אם את רוצה, או איזה משהו, אבל אפשר להיות צבעים מדברים שפחות עושים נפיחות, ואני די בטוחה שההתרגשות בפני עצמה תוריד את התיאבון. ברור. כן, אז זה לא, כן, אז זה לא מהווה בעיה. מוכנה עם סמלה, עם הכל?
כן, בתהליכים.
יפה מאוד, טוב.
תודה רבה, מאיה.
תודה רבה לך, תודה רבה לך, ובהצלחה, מזל טוב, שבת שלום.
תודה רבה.
יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
בסדר, תודה רבה, זה מוזמן לדבר איתך. אני מאוד אוהב את התוכנית, כמובן, כמו כולם פה.
אני שמחה.
אני רוצה לשאול על שמרי בירה.
כן. הבן שלי.
אני לאחרונה גיליתי את זה, אני מאוד מאוד אוהב את זה.
כן.
אני מוסיף את זה לכל דבר, גם לסלטים, גם לטוטים.
אתה טבעוני?
אני אפילו לא טבעוני, זה מה שמדי.
זהו, זה בדרך כלל נפוץ בטבעונים. יש דבר כזה, שנקרא... אגוז'אנו, זה כאילו על לשון פרמז'אנו, שזה כאילו כמו פרמז'אן שאפשר, שזה טבעוני. ואז אני קניתי את זה, ואני מסתכלת מה זה מכיל, זה מכיל איזה אגוזים תכונים שאני לא זוכרת איזה, והרוב שם שמרי בירה. אז קניתי רק שמרי בירה, וזה ממש טעם של קצת של פרמז'אן כזה, וזה מוסיף המון המון גם לטופו ולכל דבר. ולמה זה כזה נפוץ? כי הם מכילים ב-12, כאילו צמחוני. שמרים זה כאילו סוג של חיה, אבל אנחנו לא מתייחסים איזה חיה, טבעונים. אז זה מכיל ב-12 ועם ערך תזונתי מהמם. לא יודעת להגיד לך בכמות שמשתמשים, אבל זה מכיל מעט. יש אנשים הטוענים ששמרים תוססים להם בבטן ועושים להם תחושה של נפיחות, מאחר שהשמרים האלה אולי במידה מסוימת עברו פחות חשיפה לחום מאשר השמרים שאנחנו קונים ללחם וכו'. יכול להיות שזה נכון, אבל אם זה לא עושה לך, זה בריא מאוד.
אוקיי, והחלבון שבזה, הוא אפשר לספור אותו?
כן, אני אגיד לך מה, אבל מה אתה שם? כפית במשקל של, מה, 2 גרם? מה תספור שם? 0.5 גרם זה כאילו, אין מה, זה כאילו בכמות נורא קטנה, זה כמו לקחת תבלין, ולהגיד, אני אספור כמה חלבון יש שם, זה לא משמעותי. אם אתה צריך להגיע ל-80-90 גרם חלבון, אז הכמות של ה-2 גרם שמרי בירה, זה לא שוקל כל כך, כפית זה איזה 2 גרם, אז כאילו, מה תספור מזה?
לא, אני מפזר את זה בנדיבות, כאילו, משהו.
באמת? כן, אתה יכול לספור.
כן, שקרתי, זה 10 גרמים כזה.
10 גרמים. וכמה חלבון יש שם, נגיד 30% או יותר?
50 לדעתי.
באמת? אוקיי, אז אתה יכול לספור. כן. אני יכולה לבדוק לך, רק שבטח רשום לך על האריזה, קנית את זה במשקל או באריזה?
באריזה של 200 גרם, כתוב שם 50% חלבון.
אוקיי, אז אין לי מה לבדוק. סבבה, אז 50% חלבון, אז 5 גרם חלבון אתה יכול לספור.
ואת יודעת אם צריכה מוגזמת של זה עלולה להזיק?
לא, זה לא יזיק, זה גם 10 גרם לא נקרא מוגזמת. זה לא עושה לך כאבי בטן?
בינתיים לא.
מה זה בינתיים?
לא, סתם, אני עדיין מפחד לשים כמה שאני רוצה, אבל זה לא עושה.
סבבה, אז לא, אז זה בסדר גמור.
וואו, תודה רבה. אפשר עוד שאלה?
כן, בטח.
לגבי אבקת קקאו, שזה גם משהו שאני מאוד אוהב ומוסיף לכל דבר שאני רואה.
גם? בוא'נה, אתה חי על אבקות אתה.
אני חי על אבקות ממש. אז אם גם לזה עלולות להיות איזה שהן חסרונות בצריכה גבוהה, אני לא יודע אם השומן או הסיבים או משהו.
מה זה, כמה קקאו יוצא לך לאכול?
נגיד 50 גרם.
זה, זה, זה גם יחסית הרבה, אבל כן, גם שם אתה יכול לספור את החלבון ולא אמור לעשות משהו רע.
וואלה.
כן?
איך הרגעת אותי, תודה.
אני שמחה, קל מאוד להרגיע אותך. יופי.
תודה רבה רבה רבה.
תודה רבה. יש לנו עוד מאזין, שלום.
אהלן, מריה, צהריים טובים.
אהלן, אהלן, צהריים טובים.
אני גל, אני בן 47.5, צליאק מלידה.
אוקיי.
חצי שנה על דיאטה מאוזנת.
מה אמרת, חצי שנה?
חצי שנה, כן.
לא הבנתי, רגע, שנייה. אמרת צליאק מלידה וחצי שנה אתה על דיאטה מאוזנת?
לא, לא. מגיל חצי שנה.
וואי, נבלתי. אוקיי.
לא,
יופי, אני שמחה.
עכשיו,
כן.
על פניו הכל טוב ויפה. אנחנו מדברים הרבה בתקופה האחרונה על כל הקמחים הבריאים, המילנים, לבנים וכו' וכו'. יש עכשיו המון קמחים שעל פניו הם בריאים ללא גלוטן, קוסמת ירוקה, דשים אדומות וכל זה.
אוקיי.
אפס, ביום שאחרי, לצורך העניין, עשיתי לחמניות שמבוססות על קמח קוסמת ירוקה, יצאו מהתנור, תענוג, טעם, בן עדן. ביום
איך
שאחרי, אנחנו לא מפרסמים זה, אבל מתכונים, אני...
אתה לא זוכר כאילו מה, זה
לא,
כאילו,
לא,
זה
לא,
בטח,
לא.
זה רק זה עם מים והפקת אפייה, שיש עוד מרכיבים.
מנבטה של של הקוסמת.
טוב, עזוב, זה כבר יותר מדי עבודה. חשבתי אולי לוקחים קמח קוסמת ירוקה בהמשך למה שאמרת ומרבבים מים ביצה ואבקת אפייה, אז הייתי עושה
משהו כזה. לא, לא, זה מסוג הלפות שפרסמת לאחרונה וכל זה.
הבנתי.
המהירים יחסית.
אבל למחרת זה לא טעים.
יום אחרי, מה זה לא טעים? זה הקמח, הטעם כל כך כל כך דומיננטי.
כן, אני מסכימה. זה הבעיה עם הקמחים ללא גלוטן, שמבוססים על עוד גנים איכותיים או קטניות, כמו הדשים, שהטעם שלהם הוא לא טוב. ואז האלה שהטעם שלהם הוא מאוד ניטרלי, הם לא בריאים, כמו קמח אורז לבן, או קמח תירס לבן, או הקורנפלור, או הקמח תפוח אדמה.
נכון.
נכון.
אז מה עושים עם זה?
תראה, אני למשל עושה לעצמי כל יום סלט, כי סלט מאתמול כבר לא נדבר על הערך התזונתי, הוא יהיה לי גם פחות טעים, אז אני משקיע, אז אם אתה יודע שזה כן טעים באותו רגע שזה יוצא מהתנור, כמו שאתה אומר, אז אופציה אחת זה להשקיע ולעשות לך כל יום, או בימים שאתה לא יכול, אם יש מתכונים יותר קלים להכנה, שאפשר כן לעשות כל יום. ותשמע, אפשר גם לעשות תזונה נחמדה ללא גלוטן, בלי יותר מדי לחמים ולאפות, אנחנו לא חייבים למצוא לזה תחליף. למשל, יש שיבולת וואה ללא גלוטן שיש לי במקרה בבית.
רגע, אז את מקדימה.
אוקיי.
בעבר הייתי עושה משך שנתיים כמעט.
כן.
מתכון נהדר, אמנם הוא פתקרה רציני, אבל של מבוסס על שיבולת שועל וטף.
ומה?
וטף, כמח
טף
ושיבולת שועל.
למה לא לעשות לך דייסת שיבולת שועל בשתי דקות?
אני לא אוהב דייסות.
טוב.
אבל השאלה היא יותר קונקרטית סביב לחמים, זאת אומרת, סביב כן משהו שהוא על בסיס של לחם שאפשר.
אז תשמע. אני אצטרך לבדוק עם קלתי, שהיא צליאקית, היא עושה מלא מלא דברים, אני אשאל אותה איך יש משהו שיכול להחזיק מעמד, אולי משהו שאפשר מיד כשזה מוכן להכניס אותו למקפיא, ואז להפשיר אותו שתי דקות במיקרו, וזה פותר חלק גדול מהבעיה. לגבי לחמים ו...
לא עבד עם הקוסמת.
לא עבד?
הקוסמת הירוקה, לא. ממש הכנסתי באותו ערב להקפאה,
אוי.
יום אחרי כבר סיממתי, הקוסמת בגדול.
אוי.
תשמעי, אוקיי. אבל לא, נגיד, על פניו, כן. הלחם שעשיתי מקמח טף ושיבולת שואל, הוא היה מעולה. הוא באמת היה מעולה, אבל הרגשתי שהוא, במהלך השנתיים שאכלתי אותו, גם העליתי במשקל.
לא, אבל זה כבר עניין של תחשב את הדברים כמו שצריך, זה כבר לא קשור לכן טעים או לא טעים אחרי יום. זה לא קשור אחד לשני.
אז פה יש כבר עניין נוסף, גם הטף וגם שיבולת שואל, כבר מבחינת משקל, זאת אומרת, הדבר היחיד כמעט ששיניתי היה השימוש בלחם הזה. באופן קבוע, מה גם שהמרקם שלו קצת...
לא, אבל רק שנייה, אם אני משווה 100 גרם טף, שיבולת שועל, קמח חדשים או קוסמת, זה אותו דבר, ביבש. אותו דבר, אין הבדל.
מה ההבדל בין מה שאנחנו רואים ביבש לבין רטוב? זאת אומרת,
הרטוב, היבש זה כ-300, בין 330 ל-360 ל-100 גרם, שאין הבדל, ואחרי שהם מכינים זה כמה מים זה ספח, בדרך כלל פי 2-3, ואז הרטוב... המנה מוכנה, הייתי עושה חשבון לפי היבש, לחלק למספר מה שיצא לי, אבל אם אתה שוקל את הדברים אחרי הכנה, זה בדרך כלל הרבה פחות. שליש. עכשיו, העניין הוא, שיכול להיות מה שאתה עשית מקמח טף ושיבולת שועל, יצא יותר כבד, ואם זה יותר כבד, זה גם היה אמור להיות יותר מסביע. אבל פה זה לא קשור למה טעים אחרי יום או לא, העניין הוא לחשב. אתה לוקח מתכון, מחשב כמה קמח שמתי נגיד 200 גרם, זה 700 קלוריות, כמה שיבולת שועל שמתי עוד 200 גרם, זה עוד 700 קלוריות, שמתי שתי ביצים, זה עוד נגיד 200, הפקת אפייה לא משלם עשיתי, יצא לי 10 יחידות, זה 90 קלוריות ליחידה. ככה עושים את החשבון, אתה לוקח את המתכון, okay. הכל מחלק למספר היחידות שיצא לך, ומחשב, ואם אתה רוצה לא להשמין, אז אתה יכול לעשות את זה בצורה של חשבון יומי, וזה לא קשור למה טעים או לא טעים אחרי...
נכון, אלו שתי שאלות שונות שהתערבבו.
הבנתי.
אוקיי, אז אני כן אשמח אם תוכלי לברר ולעדכן אותנו.
אני אשמח, אני ארשום לי ואני אעשה לשבוע הבא מתכון לחם ללא גלוטן, אתה רוצה.
אפשר עוד שאלה קטנה שקשורה לזה?
הכי קטנה בעולם.
אוסטאופוניה בחסות הצליאק.
זה שנייה רגע... אמנם לצליאקים יש לפעמים הרבה בעיות ספיגה של דברים אחרים, אבל דווקא סידן לא אמור להיות אחד מהדברים שיש איתו בעיה בספיגה, אז תקפיד פשוט לאכול יותר אולי גבינות קשות, שוב בחשבון קלוריות הנכון, שלא תגיד לי שישמנת בגללי. פחות יוגורטים או דברים עם לקטוז, אני מבינה שלא עניתי על השאלה.
נכון, כי זה נושא ארוך יותר.
נכון, אז מה אתה צריכה להתקשר שבוע הבא?
סבבה.
יופי. קבענו, מהירה תרשמי אותו. אז תקן
עם הראש. תודה רבה, מאיה.
תודה רבה לך, ואני אנסה להשיג מתכון. איך קוראים לך?
אני גל.
גל, נכון, נכון. יופי, מעולה. תודה.
אוקיי, תודה רבה, ביי ביי.
מחקר, מאירה? כן, מחקר. טוב, האם הריטריטול מזיק לנו או לא מחקר חדש? שימו לב, הריטריטול זה סוכר כהלי. כל מה שנגמר בעול. זה מניטול, קסיליטול, מלטיטול, סורביטול, כל אלה. זה לא באמת אלכוהול, זה נקרא סוכר כהלי, ומה שהיתרון שלו שהוא לא מקפיץ את הסוכר בדם, לא מקפיץ את האינסולין, אז הוא מתאים לסוכרתיים. אבל יש הבדל בין סוגי העול השונים, ואחד מהנפוצים ביותר בממתיקים נקרא אריטריטול. לאחרונה, בשנים האחרונות, הוא היה מאוד 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 נפוץ. בשילוב עם סטיביה, או בשילוב עם מונק פרוט, או בשילוב עם מלא ממתיקים אחרים, פתאום זה אחד מהמרכיבים העיקריים, אריטריטול. בעבר היה מחקר שמצא שהוא גורם לקרישי דם ולהתקפי לב, ובעוד מחקר שפורסם לאחרונה בקנדה, נמצא שבקרב אנשים בריאים לחלוטין, הוא גרם לקרישי דם ולסיכון מוגבר להתקפי לב. אז תבדקו עוד פעם, מה מכיל הממתיק שאתם משתמשים? יכול להיות שיש בו שני רכיבים, ולא רק אחד שרשום לכם בגדול על האריזה. אם אחד נמור את ריטואל, קחו בחשבון שייתכן שהוא יותר מזיק מאשר תורם לבריאות. אחרי הפרסומות נדבר על האם יש דבר כזה יותר מדי חלבון ומתכון לעוגיות שקדים, אז תישארו איתי. תודה שחזרתם אליי. קודם כל התקשר מאזין, שהוא כנראה מאזין מאוד מאוד עקבי ולא מוותר על התוכניות, כי הוא זכר שאני הבטחתי היום לדבר על מלח, ובאמת הכנתי את זה, אבל אני לא מספיקה. אז אני אעביר את זה לשבוע הבא, כי יש לנו מאזינים מאדימים, יהיה לנו מלח בשבוע הבא. ובמה שכן הבטחתי והיום אני לא אבטר, על האם יש דבר כזה יותר מדי חלבון. שאלה שמגיעה הרבה, וגם היום בבוקר בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, שאני מלמדת אנשים לחשב כמה חלבון צריך שלא יהיה חסר, כי זה פוגע בירידה במשקל, אבל האם יש דבר כזה עודף חלבון? אז שימו לב, באמת חייבים מספיק חלבון. אם לא אוכלים מספיק חלבון, השרירים מתפרקים, ואם השרירים מתפרקים אנחנו לא שורפים קלוריות, כי השרירים זה מה ששורף קלוריות בגוף. מה שצריך זה כמעט 1 גרם לכל קילוגרם, משקל גוף אידיאלי, לא סופרים את השומן, לא סופרים, שומן לא צריך חלבון, סופרים לפי משקל היעד, המשקל הבריא שלנו, ואם עושים ספורט משמעותי, אז יותר, 1.5 גרם, לפעמים 2 גרם, בספורט תחרותי, לפעמים 3 גרם אפילו. אבל נניח שהספורט שלנו מתון ורגיל, ונגיד שזה יוצא 60-70 גרם חלבון, אז אפשר לאכול נגיד חזה עוף, טונה, ביצה, זה מספיק, ליום. אבל מה קורה אם אוכלים יותר מדי? האם זה יוצא נגיד 100-120 גרם, האם זה מסוכן? התשובה היא, זה יכול להיות מסוכן, בעיקר אם יש סוכרת, או אם יש מחלות כליה, או בגיל מבוגר לא צריך להמיס על הכליה יותר מדי. כל אלה, במקרים האלה, לא צריך עודף חלבון, עדיף טיפה פחות מאשר טיפה יותר, לא צריך בלי חלבון בכלל, שזה גם מזיק. אז אני ראיתי איזושהי סברה כזאת, שצריך 100 גרם חלבון ליום. לא, ברוב המקרים לא. לפעמים כן, אבל לא תמיד, אין כזה 100 גרם כחוק לכולם. צריך להסתכל על מה אתם עושים, כמה ספורט אתם עושים, כמה אתם שוקלים. חבל להמיס על הגוף שלו לצורך, לא חלבון, אבל גם לא מרכיבי מזון אחרים. שלום, מאזינה על הקו, שלום לך.
שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך את?
ברוך השם, בסדר.
כן.
אני רציתי לשאול אותך משהו. כן. אני בת 78.
כן.
וכל החיים סבלתי מבטן גדולה. אני רזה ברגליים, בידה, אבל הבטן הייתה ענק.
זה מבנה של סוכרת, יש הטוענים.
אבל אין לי סוכרת.
מזל.
ואין לחץ דם, ואין לי שום דבר, לא לוקח כדורים.
יופי. בטח יש לך, גם אין לך בטן, אולי את סתם נדמה לך.
לא, לא, לא. כן.
אוקיי.
אז בזמן האחרון התחלתי לעשות משהו.
מה?
אני לוקחת כמה לדפנה, וכמה ציפורן, את יודעת, כמו אלה,
כן.
לביטלס, איך אומרים בעברית, מסברים,
כן.
ושמה קינמון אחד, מקל קינמון, מבשלת את זה, ושותה את המים. הכאבים בגוף חלפו, וירדתי 3 קילו.
יופי.
השאלה אם זה לא יכול להזיק.
לא, זה לא יכול להזיק, אני פחות מאמינה שאת ירדת 3 קילו בגלל המשקה הזה, יכול להיות שכאילו גם במקביל עשית איזשהו שינוי תזונתי אפילו בלי לשים לב, אבל נגיד כל מי שאוכל מה שבא לו ושומע מה שאת אמרת ויתחיל לשתות.
אכלתי כל מה שהייתי אוכלת רגיל.
אני קשה לי להאמין שיורדים ככה במשקל. לא, לא יורדים במשקל אם מוסיפים מלא דפנה, שלא יהיה לאנשים פה עכשיו איזה מסר, תעשו אותה משקה על דפנה קינמון ציפורן, תרדו במשקל בלי שום דיאטה, זה לא נכון. אני שמחה שאת ירדת, יכול להיות שזה הסביע אותך ובלי לשים אכלת לב, בלי לשים לב אכלת פחות, או משהו אחר יצא פחות, אבל זה לא מרזה, המשקה לא מרזה, הוא לא יכול להזיק, אני שמחה שחלפו לך כאבים, זה טוב מאוד מאוד.
זה הכאבים שהיה לי ברגליים, בידיים.
אני שמחה מאוד 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 לשמוע.
בכתפיים, ממש עברו.
איזה כיף.
הייתי לוקחת כדורים נגד כאבים כל הזמן, ונתנו לי תור גם ל...
וביטלת.
מה? לא אורתופד.
ביטלת? ביטלת את התור?
לא, לא, אני עוד לא ביטלתי.
אז תבטלי.
לא, יש לי עוד זמן.
את אומרת אולי יחזור. אוקיי.
אני לא יודעת אם יחזור, לא יחזור.
בינתיים, בדיוק מה אכפת לך, זה לא מזיק מה שאת עושה בשום אופן, לא מזיק, וזה מצוין, כי נמון יכול טיפונת להפחית סוכר בדם, כמה שעות.
אף פעם לא היה לי סוכר בדם.
הוא יכול, אבל מה אכפת לך? טוב מאוד.
זהו, שאני שקלתי 72.
את עושה ספורט? קצת.
לא, עשיתי פעם הרבה, אבל עכשיו אני, הספורט שלי זה לרקוד פעמיים בשבוע.
נו, לרקוד זה מעולה. אני מאוד שמחה.
ריקודים, סלונים.
יופי. מצוין.
רוקנרול, את יודעת, צריך לקפוץ הרבה.
רוקנרול, וואו, בת 78, אני צריכה לראות את זה. נשמע טוב. יופי.
את יכולה לבוא ולראות את זה.
איפה זה?
בבית אבות בגיל הזהב ביד אליהו.
יפה.
יש ביום.
כל הכבוד.
במוצאי שבת.
מצוין.
אני לראות אנשים בני 80, 85.
מצוין.
יש שם אישה בת 90 שרוקדת.
מהמם. אני שמחה מאוד. יופי, כל הכבוד, ותודה רבה על הטיפ הנפלא.
אוקיי, אז אין לי מה לדאוג.
לא, אין לך מה לדאוג, חד משמעית.
זה לא מזיק.
לא, לא מזיק בכלל.
זה מה שרציתי לדעת.
יופי, תודה רבה.
תודה לך.
תודה לך, שבת שלום. והגענו לסיום של התוכנית. עכשיו אני רוצה לספר לכם על מתכון ממש ממש ישן שמצאתי, של המורה לקרמיקה לאובניים שלי, דלית, מלפני מלא שנים. אבל זה מתכון מעולה, מעולה, מעולה. אם מישהו רוצה להתפנק ככה, הנה גם חישבתי קלוריות. לוקחים 250 גרם חמאה, רקה, תוציא אותה הרבה לפני מהמקרר. לא יודעת, בישראל אולי אפשר להוציא אותה קצת לפני. עם 2.5 כוסות קמח רגיל, אם אתם רוצים לנסות עם מלא, גם שם. כפית אבקת אפייה, 50 גרם אבקת סוכר, טיפונת תמצית וניל, זהו, עושים בצק, מוסיפים 100 גרם שקדים מולבנים פרוסים, מערבבים ככה, יוצרים סערונים, לא התחשק לי להתאמץ על סערונים, עשיתי עיגולים, גם יצא מצוין, שמים על נייר אפייה ואופים, אחרי שזה, ושימו לב, זה לא מתנפח, אחרי שזה מתקרר אפשר לפזר אבקת סוכר, בערך 60 עוגיות, 60 קלוריות לעוגיה, 2 כאלה כארוחת ביניים גם בזמן דיאטה. טוב, אז תודה רבה לכל מי שצפה והזין ולמי שעלה לשידור. תודה רבה למאירה פרץ, לשקד מורג, לחירות עזני ולרעות מתיתיהו ארגון. אני מאחלת לכולם שבת שלום עם בשורות טובות, ותשמרו על עצמכם ועל הבריאות שלכם.